שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ואני אשתף שאת הפרק שאנחנו הולכים להעביר עכשיו, ניסינו כבר להקליט בעבר, או יותר נכון, הקלטנו בעבר בתחילת אוקטובר. ומי שזוכר, התחלנו את הסדרה על דירות על הנייר, מתוך אמירה שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד מעניינת, לקנות דירות מקבלנים, גם בגלל עליית הריבית המהירה וגם בגלל המשבר הפוליטי בישראל, מה שגרם לכך שהרבה קבלנים נתנו כל מיני תנאים על דירות חדשות שלא ראינו הרבה מאוד זמן, והתלבטנו איך נכון להמשיך עם הסדרה הזאת של דירות על הנייר, גם מתוך המקום שקצת קשה לדבר על תוכן שלא קשור למלחמה, ומעבר לזה, גם לא ברור לנו שמה שהייתה הזדמנות גדולה לפני חודשיים, בהכרח תהיה הזדמנות גם היום. אנחנו באיזושהי סיטואציה חדשה, אבל אנחנו נוטים לחשוב, ואני אומר את זה בצורה שהיא לא החלטית, וגם אם אתה רואה את הדברים אחרת, בבקשה תגיד, אבל אנחנו נוטים לחשוב שאם כבר לפני חודש וחודשיים היו הזדמנויות מאוד מעניינות בקנייה של דירות מקבלן, עכשיו בעקבות המצב שרק החמיר, על אחת כמה וכמה שיהיו לא מעט הזדמנויות, ושזה זמן שכדאי, כן, גם ממי שרוצה רק בצד התיאורטי, להעמיק ולהכיר את המושג הזה של רכישת דירה מקבלן.
כן, אנחנו בעצם נמצאים חודש לתוך הלחימה, ויש עכשיו הרבה לחץ על כל העסקים בסוף, בכלכלה הישראלית. אנחנו נראה השלכות כלכליות, אנחנו נראה פגיעה בעסקים, וגם הקבלנים, שכמו שאמרת, היו רגישים עוד לפני הלחימה, הם נמצאים בנקודה שהיא מאוד מאוד שבירה, וכבר עכשיו אנחנו רואים עסקאות שיזמים מעבירים למעשה פרויקטים מאחד לשני, מוכרים פרויקטים, יזמים חלשים יותר, מוכרים פרויקטים ליזמים חזקים יותר, בשביל איכשהו להסתדר מבחינה כלכלית, מבחינה כספית. אם השגרה בישראל תחזור למגמה שהייתה לפני הלחימה, כלומר מגמה של צמיחה וכלכלה שהיא יחסית חזקה וכיוון שהוא כיוון חיובי, אנחנו הולכים לראות ירידה, אנחנו בכל מקרה בטוח הולכים לראות ירידה מאוד משמעותית בהיצע של דירות בשנים הקרובות, והשאלה היא מה יהיה עם הביקושים. אם אנחנו נראה את הביקושים חוזרים לרמות שלפני הלחימה, אני חושב שאנחנו נראה פה עליות מחירים מאוד משמעותיות בדירות החדשות, וחד וחלק אפשר לקנות היום דירות מקבלנים בתנאים יותר נוחים ויותר אטרקטיביים מאשר לפני הלחימה, באופן משמעותי. אם חלילה נגיע לסיטואציה ש הלחימה פה נמשכת ומחריפה ומגיעה לעוד גזרות, אז כמובן שזה לא יעשה טוב לשוק הנדלן, בטח לא בטווח הקצר.
כן, כן. בהקשר הזה אני אגיד שני דברים, שאחד זה משהו ששמעתי מחבר על קבלן באזור חיפה, שכבר מכר את הדירות שלו, דירות חדשות מן הסתם, מכר אותם על הנייר, וכשפרצה המלחמה, המון מהרוכשים התקשרו אליו, ופחות יותר התחננו, שיסכים לבטל את העסקה, שיסכים להחזיר להם את הכסף, כי אנשים מאוד מאוד לחוצים, בטח בשבוע, שבועיים הראשונים, שהרבה מאוד חוסר ודאות בעיניי, אגב, אנחנו עדיין בתקופה של חוסר ודאות, ומעבר לזה, אני ראיתי גם היום, סתם, שממש לפני שהגעתי לפה, שפורסם שבמתווה הפיצויים, קבלנים לא צפויים להיות כלולים, מן הסתם זה משהו שיכול גם לעבור שינוי, וייחוד הקבלנים הזהיר מכך שמאות קבלנים יאלצו לפשוט רגל. זאת סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, דיברנו גם באחד הפרקים הקודמים, על כך שבסוף כל הסקטור הזה של הבנייה בישראל מאוד מבוסס, גם על משקיעים שקונים דירות, על אנשים גם מהארץ וגם מחול שרוצים להשקיע בכלכלה הישראלית, וגם על עובדי בניין שמגיעים בעיקר משטחי רשות הפלסטינית, שכרגע כמובן הם לא מורשים להיכנס ולעבוד בישראל, ויכול להיות שזאת תהיה הסיטואציה במשך חודשים ארוכים. אז כן, אנחנו בסיטואציה שהיא חדשה לחלוטין, והפרק הזה אנחנו קראנו לו בתוך הצנרת התכנונית, ומה שחשבנו שנעשה, זה נסביר בצורה כמה שיותר פשוטה את העולם של תכנון, לא ברמה של אדריכל או מהנדס, איזושהי רמה שהיא רמה, הייתי אומר רמה שמתאימה למשקיע, דברים שכדאי למשקיע להכיר, דברים שהם מאוד מאוד רלוונטיים, כי בסופו של דבר, כאשר אנחנו קונים דירה לנייר, אנחנו נכנסים לתוך התהליך התכנוני של בנייה בישראל. זה תהליך שיכול להיות קצת מורכב, יש לו טרמינולוגיה שלמה משלו, ובעיניי כדאי מאוד להכיר אותה, זה נותן לנו כלים הרבה יותר מתקדמים בתור משקיעים, ובסופו של דבר אפשר גם לתרגם את זה להשקעות שהן הרבה יותר טובות.
כן, אני אגיד שאנחנו ממשיכים להיות בקשר רציף עם די הרבה יזמים, אנחנו עדיין בוחנים עסקאות בדירות חדשות, ואנחנו נעדכן ככל שנראה שינויים בשוק הזה.
כן, כרגע השוק הזה די כפו. גיא, בוא נתחיל באמת, כשאנחנו רוצים לדבר על נדלן, נדלן זה נכס דלא נידי, נכס שהוא לא נייד, והנכס שהוא אולי הכי פחות נייד, זה באמת אלמנט של הקרקע, שהוא הבסיס לכל עולם הנדלן. ובוא נדבר טיפה על קרקע פרטית, קרקע בבעלות המדינה, מה ההבדל, מה המשמעויות של זה.
כן, אז רוב הקרקעות בישראל הן בבעלות המדינה. קודם כל, סדר גודל של 7% מהקרקעות בישראל הן קרקעות בבעלות פרטית. אני אגיד שלפעמים יש איזו נטייה לחשוב שבגלל שרוב הקרקעות הן קרקעות של המדינה, זה אומר שרק 7% מהדירות הן דירות בטאבו שהוא טאבו בבעלות פרטית. אבל בפועל, בגלל שבמדינה יש הרבה מאוד שטחים גם שהם לא מיושבים, כל מיני שמורות טבע והנגב הענק והמון המון אזורים גם שהם אחרים, האחוז מתוך הדירות שהן דירות בבעלות פרטית הוא גבוה משמעותית מ-7%. עכשיו, קרקע בבעלות פרטית זה אולי הדבר הכי קל להבין. אנחנו מבינים מה זה לקנות נכס ממישהו. אם אני קונה ממישהו נכס, אני מעביר לו כסף והנכס הוא שלי. עכשיו, אם רוב הקרקעות במדינה הן לא בבעלות פרטית, והן למעשה או בבעלות המדינה, או בבעלות גופים אחרים שהם נקרא לזה סמי-ממשלתיים, כמו הקרן הקיימת לישראל או רשות הפיתוח, מה קורה בעצם כשאנחנו קונים מהגופים האלה דירה? הבעלות על הקרקע לא עוברת על שמנו, אלא אנחנו נכנסים במה שנקרא הסכם חכירה. מה שאומר שאנחנו למעשה קונים את הזכות להשתמש בקרקע לפרק זמן קצוב. לרוב מדובר על 49 שנים, לפעמים זה יותר, לפעמים זה פחות, ולפעמים גם ניתן את האופציה להאריך אותן ב-49 שנים נוספות. עכשיו, זה דבר שנשמע אינטואיטיבית מאוד מוזר, כי אם אני קונה את השימוש בקרקע רק ל-49 שנים, ולרוב גם אני לא הקונה הראשון של השימוש בקרקע, לפעמים אני קונה את הדירה שנמצאת על קרקע חכורה, מאדם שכבר קנה אותה לפני 20 או 30 שנה, אז החכירה שלי עומדת להסתיים מאוד בקרוב, אז מה קורה? האם יש סיכון שמי שחכר לי את הקרקע, למעשה נתן לי את זכות השימוש בה, ייקח אותה ממני לשימוש פרטי שלו? מה יקרה עם הבית שלי? הרי יש פה איזשהו שווי גם לקירות, לנכס הבנוי. מה קורה אם לא מגיעים פה להבנות? יש פה שאלות שהן בעיניי שאלות משמעותיות וקשות בהקשר הזה של חכירה. בפועל אנשים מתייחסים לאדמות החכירה כברירת מחדל, ככאלו שבהן המדינה או אותו הגוף שמכיר לנו את הקרקע, ייתן לנו למעשה לחדש את ההסכם, ובפועל באמת, ברוב המוחלט של המקרים, מאפשרים לחדש את הסכם החכירה. לפעמים במועד החידוש, ידרשו מאיתנו סכום מסוים של תשלום עבור בעל הקרקע, בשביל לחדש את ההסכם, ולפעמים, אם אותה הקרקע עברה היוון, אנחנו לא נצטרך לשלם איזשהו סכום בהמשך, בעבור חידוש החכירה. בפרקטיקה, דירות שבנויות על קרקע שהיא פרטית בטאבו, שהיא לא בחכירה, לרוב כן יהיו בשווי שהוא קצת יותר גבוה, מאשר דירות שהן בקרקע שהיא בחכירה מהמדינה, או מאחד מהמוסדות הסמי-ממשלתיים. החריג לזה, או המקרה שהוא שונה, זה אדמות שהן בחכירה מגופים שהם לא ממשלתיים. אחת הדוגמאות הנפוצות לזה, זה אדמות כנסייה. יש כמה כנסיות ברחבי העולם, ולכנסיות השונות יש אדמות בבעלותן פה בישראל, ולפעמים מי שהולך לחפש דירות לרכישה בפעם הראשונה, ולא מכיר את זה עדיין, יכול פתאום להתקל במין כזו מציאה של דירה 20-30% אפילו מתחת למחיר שוק. וכשעושים איזושהי בדיקה יותר מעמיקה, מגלים שהקרקע היא בבעלות הכנסייה הקתולית למשל, או הכנסייה היוונית, ושם קיים חשש יותר רציני שבתום תקופת החכירה לא בהכרח יחדשו לנו את ההסכם ואנחנו עלולים להיכנס לבעיה.
כן, אני אגיד יותר מזה. אנחנו לא רק עלולים להיכנס לבעיה, אנחנו בבעיה. מי שמכיר בירושלים, יש אזורים שלמים, כמו נגיד שכונת ניות בעיר, שהיו שייכים, האדמות היו שייכות לכנסייה היוונית אורתודוקסית. ולפני משהו כמו סדר גודל של 15-20 שנה, הפטריאח של הכנסייה, אב הכנסייה, מכר את האדמות האלה לכל מיני גורמים, בין אם מדובר בעמותות או חברות בעלי אינטרס עסקי, ובעלי הדירות, שכמו שאמרת, הם לא בעלי הקרקע, מצאו את עצמם באיזשהו מאבק משפטי, בלתי אפשרי, מול בעלי הקרקע, שלא רוצים להאריך להם את זכות החכירה, רוצים לבנות משהו אחר, או רוצים סכום שהוא הרבה הרבה יותר גבוה, והם רוצים לפנות לבית המשפט ולפוליטיקאים שיבואו לעזור להם. וזו סיטואציה שהיא מאוד מאוד מורכבת, כי בסופו של דבר ישראל היא מדינת חוק, והקרקע היא בבעלות פרטית, ויש לזה השלכות, אז לחלוטין זה משהו שנכון לבדוק. ואם אנחנו כבר מדברים על קרקעות, אני חושב שגם כדאי שנדבר על סוגי קרקעות, כי אי אפשר לבנות, ואני חושב שזה משהו שהוא אינטיביטיבי ומובן לכולם, אי אפשר לבנות על כל קרקע מה שאנחנו רוצים. לכל קרקע יש ייעוד, בסדר? שמנהלות התכנון, גופי התכנון נותנים, שיש קרקעות שמיועדות למגורים, ויש למבנה ציבור, ושטחים ציבוריים, וכבישים, וכולי. אנחנו מכירים את זה לפי צבעים. לפעמים אומרים, זו קרקע שהיא קרקע צהובה, שזה אומר שזה קרקע למגורים, או קרקע אדומה, שזה לכבישים, או קרקע ירוקה, שזה שטחים ציבוריים, וגופי התכנון, שבראשם זה באמת הוועדה הארצית לתכנון ובנייה, הם אלה שאחראים לסווג את סוגי הקרקעות, ולתת לכל קרקע ייעוד. אתה רוצה קצת לפרט לגבי העולם הזה של תכנון, שאנחנו לא ניכנס אליו יותר מדי לעומק, אבל כן להבין מי הם גופי התכנון שקיימים במדינת ישראל, ומה הסמכות של כל אחד מהגופים?
כן, אז זה מתחיל קודם כל בהבנה, שאי אפשר שכל אחד יבנה מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. גם אם יש לי קרקע שהיא פרטית בבעלותי, אני לא יכול לבנות אליה לאיזה גובה שאני רוצה, ולהשתמש בה לאיזה ייעוד שאני רוצה, אלא אני יכול לעשות שימוש בקרקע, או לבנות מבנים, רק בהתאם לתוכנית. ואנחנו ניגע בממה מורכבת תוכנית. אבל יש פה בסוף איזושהי היררכיה תכנונית. המדינה רוצה שהפיתוח העירוני והפיתוח הבין-עירוני קדימה יהיה עם איזשהו היגיון גם במה שקשור לדירות למגורים, גם במה שקשור למתחמים מסחריים, למתחמי תעשייה, לכבישים, לערים, וכל הדברים האלה מוכתבים מלמעלה באופן כללי, ובגזרות היותר מקומיות הדברים האלה נפרטים לתוכניות ספציפיות, ואני אסביר איך זה עובד. אז קודם כל ברמה הארצית, יש לנו את הוועדה הארצית לתכנון ובנייה. הוועדה הארצית מגדירה את השימושים השונים לסוגים שונים של קרקעות, ומקדמת מדיניות שנגזרת בין היתר משיקולים פוליטיים, ממדיניות ממשלתית, מהתייעצות עם גופים מרכזיים כמו רשות מקרקעי ישראל, ארגוני איכות הסביבה, משרד השיכון. יש פה כל מיני גופים ממשלתיים שמשפיעים על המדיניות התכנונית, והוועדה הארצית לתכנון ובנייה היא זו שמרכזת ובעצם פורסת את המדיניות הזו קדימה. מתחת לוועדה הארצית לתכנון ובנייה יש שש ועדות מחוזיות, שהן אלה שפורסות כל אחת במחוז שלה את מה מותר ומה אסור לעשות בכל תא שטח. היסטורית, מהתקופה התעשייתית, הייתה מגמה לנסות ולהפריד את המפעלים המזהמים הרועשים מאזורי המחיה, מאזורי המגורים של האוכלוסייה. ולכן יעדו לכל תא שטח, זה אזור שמיועד לתעשייה כבדה, זה אזור שמיועד לתעשייה קלה, זה אזור שמיועד לכבישים, שמורת טבע, אזור מגורים, אזור מסחרי. הייתה את ההפרדה הזו. היום באופן כללי, גם בישראל וגם בעולם, יש מגמה שהולכת יותר ויותר לכיוון של מה שנקרא עירוב שימושים, וייתכן שאנחנו נראה את אותה ההפרדה הדיכוטומית הזאת בין יעודי קרקע שונים, יכול להיות שנראה מודלים יותר היברידים שמשלבים יעודי קרקע או אפשרויות שונות של שימוש בקרקע בתא שטח נתון.
נכון, שזה משהו שאנחנו כבר מתחילים לראות אותו בעשור או שני עשורים האחרונים בכל רחבי הארץ, שעולם התכנון הולך לכיוון הזה. מן הסתם פחות אנשים עובדים במפעלים, אני בקושי מכיר אולי בן אדם אחד או שניים שעובדים במפעל, העבודות היום הן הרבה פחות מרישות, הרבה פחות מזהמות, אנשים לא רוצים לנסוע חצי שעה, שעה לעבודה או לקניות, יש יותר היגיון שהדברים יהיו במתחם אחד. אז זה היה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, יש עוד ועדות?
כן, אז מתחת לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, שיש לה למעשה תא שטח שהוא גדול, ולא רוצים בסוף בתכנון ובאופן כללי במדיניות, אתה לא רוצה שכל ההחלטות הכי קטנות יתקבלו מלמעלה, כי זה לא יעיל. אתה רוצה שאנשים ברשויות המקומיות, שיותר קרובים לשטח, הם אלה שיעשו את כל מה שקשור לתכנון המפורט. אז מתחת לכל אחת מהוועדות המחוזיות, יש מספר ועדות מקומיות. הרבה פעמים לעיר מסוימת, תהיה ועדה מקומית משלה. לפעמים למספר יישובים, מספר קיבוצים או מושבים, תהיה ועדה מקומית משלהם, והוועדות המקומיות הן אלה שמתנהלות מול הוועדה המחוזית. כלומר, לך בתור אדם מן השורה, לא תהיה אינטראקציה לא עם הוועדה המחוזית ולא עם הוועדה הארצית, אלא תהיה לך אינטראקציה עם הוועדה המקומית שלך, יש פה איזושהי היררכיה. עכשיו, בתוך אותו תא שטח שאחראית לו ועדה מחוזית מסוימת, יש לנו הרבה משבצות שונות שבעצם נקראות טבעות. טבעות זה ראשי תיבות, טבע זה תוכנית בניין עיר, והטבע היא זו שמפרטת לנו בעבור כל תא שטח בתוכה, מה מותר לעשות בכל אזור נתון, מה מותר לעשות. הכוונה היא גם לאיזה סוג של שימוש ניתן לעשות, האם ניתן לעשות שימוש במסחר, מבני ציבור, מגורים, תעשייה, כל ייעוד, וגם מה גבולות הגזרה, או מה בעצם ניתן לבנות בתוך כל תא שטח. למעשה, הטבע הולכת יד ביד עם מה שנקרא תוכנית מפורטת. תוכנית מפורטת היא תוכנית ברמת הוועדה המקומית, שמגדירה ממש בעבור כל גוש וחלקה, מה ניתן לבנות בו ומה ניתן לעשות בו. האם ניתן לבנות פה בניין של 6 קומות או 8 קומות או 4 קומות? כמה אחוזים משטח המגרש ניתן לנצל לבנייה? איך החזיתות צריכות להיראות? כמה מרווח צריכים לשמור בין השטח הבנוי לבין גבולות המגרש? כמה חניות נדרשות לכל תא שטח? בעצם תכנון שהוא מאוד מאוד מפורט ומאוד מגביל, ובעצם מגדיר מה ניתן לעשות בכל תא שטח.
כן, זה כמו מפה מפוקסלת כזאת, שככל שאתה מגדיל פנימה, אתה יכול לראות ברזולוציה שהיא יותר מדויקת, איזה משהו שהוא יותר קטן. ומבחינת התוכניות, אם אני חוזר לדברים, ויש את הוועדה הארצית שהיא אחראית על התוכנית המתאר הארצית. אנחנו מכירים את השם תמ"א 38, שזו תוכנית מתאר ארצית, יש לה איזושהי קדימות על פני תוכניות אחרות שמקודמות ברמות יותר נמוכות. יש פה איזו היררכיה ברורה, כמו שאתה לא יכול לגשת ישר לבית המשפט העליון, אתה צריך להתחיל מבית המשפט השלום וכו'. אז גם פה יש איזשהו היגיון שלכל ועדה, ככל שהוועדה יותר מוסמכת, יותר גבוהה, יש לה יותר סמכויות. מתחת לוועדה הארצית יש את הוועדה המחוזית, שהיא קובעת גם תוכנית מתאר, שקוראים לה תוכנית מתאר מחוזית, שהיא מורכבת מטבעות שונות, שאנחנו ניגע בטבע לא מעט גם בפרק הזה, ומתחת לזה יש את התוכניות הרבה יותר מפורטות ברמת המגרשים הבודדים, וזאת תוכנית המתאר המפורטת, שהיא בסמכות הוועדה המקומית. צריך להזכיר פה עוד איזושהי ועדה, שאנחנו שומעים את השם שלה המון בשנים האחרונות.
רק רגע, לפני הוועדה, לפני כן. הוועדה, אנחנו נגיע לוועדה, אני רק רוצה לציין פה עוד משהו. יש את הסיפור של היתר בנייה. כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, מתייחס לזכויות, למה ניתן תיאורטית לעשות בשטח, אבל אתה לא יכול לעשות שום פעולה בשטח, בלי היתר בנייה. היתר בנייה הוא הסכמה של הרשות המקומית, לאפשר לך לבצע פעולה מסוימת, בהתאם לתוכנית המפורטת. כלומר, יכול להיות שיש לי בית פרטי, והבית הפרטי שלי, יש לו זכויות מסוימות שנובעות מהתוכנית המפורטת. יכול להיות שיש לי בית על מגרש של דונם, והזכויות מכוח התוכנית המפורטת מאפשרות לי לבנות עד 400 מטר בנוי, אבל יש לי רק 200 מטר בנוי. אז אני יכול לבוא ובעצם לנצל את זכויות הבנייה שיש לי ולבנות 200 מטר נוספים. אבל אני לא יכול לבוא מחר בבוקר ולהתחיל לעשות את זה, אלא אני צריך להגיש לוועדה המקומית בעצם את התוכנית של בדיוק מה אני רוצה לעשות, איך אני רוצה לבנות. הוועדה המקומית מוציאה לי היתר בנייה שנגזר מתוך זכויות הבנייה שלי, ואז אני יכול לבוא ובאמת לבנות ולקבל בסופו של דבר את הטופס 4, שגם עליו אני מאמין שאנחנו נרחיב בהמשך.
כן, אם כבר אמרת את הדבר הזה, אני אתעכב על עוד שני דברים. אחד זה המושג של הקלות. לפעמים אנחנו שומעים מיזמים שהם מבקשים הקלות. הקלה זה בעצם שהם מבקשים משהו שהוא לא מצוין בטאבה, הוא לא בתוכנית, אלא רוצים להוסיף אולי זכות נוספת לעוד חצי קומה, או מרפסות יותר גדולות, שזה לא משהו שלא אמור להיות. ועל הקלות הרבה פעמים צריך לשלם גם את היטל השבחה, זה משהו שהוא מתקיים בדין ודברים מול הרשות המקומית. אני אוסיף פה עוד עניין, שאתה הזכרת את היתר בנייה, שהיתר בנייה לכאורה זה משהו שהנה, יש לך היתר בנייה ואתה יכול לבנות. גם פה זה לא כל כך פשוט, כי היתר בנייה, ועדה מקומית, היא לא בית משפט, ואין לה שום סמכות בעניינים שקשורים לקניין. ומה שזה אומר, שגם אם מישהו עכשיו יש לו תב"ע, ויש לו היתר בנייה ביד, הוא לא יכול לבנות, זאת אומרת, הוא יכול להתחיל ולבנות, אבל אם מבחינה קניינית זה לא היה שלו, והוועדה המקומית לא מתעסקת בכלל בשאלות קניין, אז אפשר למנוע ממנו להתקדם. זה משהו שבא לידי ביטוי בהמון בבתי משפט, השאלה הזאת של מה המשמעות של היתר בנייה, אז צריך להכיר שלא שם נגמר העניין. עכשיו בוא ניגע בעוד ועדה אחת שהתחלתי להזכיר אותה, שזה הוותמל.
שחשוב להבין שהיא רצה במקביל. כלומר, נכון. ציינו פה את כל ההיררכיה הזו, ואפשר כזה לדמיין בצד של ההיררכיה הזו ועדה אחרת.
עכשיו, היית חושב שוותמל, אם היית רוצה פה להיות עם ראשי תיבות, אז זה ועדת תכנון מתחם, ואני לא יודע למה, למד, ותמל. האמת היא שוותמל זה הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים. אני מניח שהם לא רצו לבנות לזה ראשי תיבות. והוותמל זה איזשהו גוף שיש לו סמכות של ועדה מחוזית, יש לו כוח, והוא גוף שאמור להיות הרבה יותר יעיל מבחינה בירוקרטית. הוא גוף שמוגד על ידי
שחסית.
הממשלה, כן, של הממשלה יש סמכות אב, בעצם קוראים לזה שולחן עגול, שנציגים מהממשלה ומכל המשרדים הרלוונטיים וכל הגופים של איכות הסביבה וחשמל ומה שאתה לא רוצה, מתאגדים יחד לשולחן עגול, ומקבלים את ההחלטות מהר, בסדר? ההחלטות של הוותמל
זה חלטות מהר. למה? ההחלטות בלי ותמל. הן לא מתקדמות מהר?
לא, הן לוקחות הרבה יותר זמן, בגלל שיש שצריך להחתים אותו, זה ממש טופס טיולים ולהסכים איתם, וכאילו זה משהו שהוא יכול לעבור הרבה מאוד הלוך ושוב. אגב, המדינה מאוד מאוד משתפרת בעניין הזה, והוותמל, זה בעצם, אתם מבינים, זה משהו שהוא כמעט, הייתי אומר, גוף פוליטי, מבחינה מסוימת, שלמדינה יש, לפי ההנהגה של הממשלה בזמן נתון, יש אינטרסים מסוימים לקדם מקומות מסוימים בגלל סיבות כאלה ואחרות, ואז המדינה יכולה להגיד, אני רוצה עכשיו בלוד לקדם הרבה תוכניות מהר, כי אני רוצה לחזק את, לא יודע, את ההתענות של העיר לוד, או חיפה, או אזורים בירושלים, שמקומות שהמדינה אומרת שזה עדיפות.
או שכונות מסוימות.
נכון, עדיפות לאומית, וזה בדרך כלל פרויקטים ענקים של התחדשות עירונית, זה לא חייב להיות התחדשות עירונית, אבל לרוב מדובר בפרויקטים של התחדשות עירונית. אגב, כשאנחנו מדברים היום על בנייה חדשה וכו', היום הסטטיסטיקה היא ש-30% מהבניינים החדשים שנבנים בישראל, נבנים במסגרת של התחדשות עירונית, בעיקר פינוי-בינוי.
והאחוז הזה צפוי לעלות.
הוא צפוי לעלות המון. הוא צפוי לעלות המון. העתיד של ישראל הוא בתחום ההתחדשות העירונית, וזה משהו שאנחנו כבר מדברים עליו כמה שנים, ואנחנו גם ניכנס גם לא בסדרה הזאת, בסדרת הפרקים הבאה כנראה לתוך העולם הזה של התחדשות עירונית, אז זה באמת הוותמל. עכשיו בוא נדבר קצת על המושג הזה של תא בתוכנית בניין עיר, אמרת זה מקנה לנו את הזכויות, מה זה בפועל? עכשיו אומרים לי, תביא לי את מסמכי התאבה, מה זה אומר?
אז מסמכי התאבה זה בעצם שני מסמכים, מסמך אחד הוא מה שנקרא תסריט או גרמושקה, גרמושקה זה שם לועזי לתסריט, שזו בעצם מפה שמפרטת לנו את הגושים והחלקות השונים שנמצאים בתוך תאבה מסוימת. כלומר, זה ממש מפה ויזואלית, אנחנו רואים בה גם את הכבישים ואת השבילים, ואנחנו רואים את כל המגרשים והחלקות, וגם את הצבעים השונים לכל מגרש וחלקה, שמעידים לנו מה ייעוד הקרקע באותו המגרש או החלקה. עכשיו, התקנון, או הוראות התוכנית, שזה בעצם התקנון, זה מסמך טקסט יחסית ארוך, שמפרט את כל התוכניות החלות על אותה התאבה, ועל אותם הגושים והחלקות, ובעצם מגדיר במילים מה מותר לעשות שם? איזה שימוש, איזה גובה בנייה, איזה צורת בנייה, את כל המתכון של מה מותר לך לעשות בכל אחת מיחידות השטח.
כן, אוקיי, אז זה הטאב, זה מורכב מתסריט ותקנון או הוראות, ואנחנו מתעסקים הרבה בטאב בפרק הזה, מכיוון שכאשר אנחנו קונים דירה מקבלן, לפחות כיום רוב הדירות האלה הן דירות שעוברות דרך הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, לפעמים דרך ועדות מיוחדות, שאני גם אגע בזה עוד שנייה, וחשוב לנו מאוד להבין את הטאבה, בשביל להבין את הכדאיות של העסקה עבורנו. עכשיו, באופן עקרוני, טאבה זה משהו כמו שציינו, שהוועדה המחוזית היא זו שיש לה את הסמכות לתקן אותו ולהחליט לגביו ולעשות בו שינויים וכו', אבל יש ועדות מקומיות שמוגדרות כוועדות מוסמכות, או ועדות עצמאיות מוסמכות, ומדובר בוועדות שמנהל התכנון קבע לגביהן שהן עומדות באיזשהו רף מקצועי גבוה, והן יכולות לאשר טבעות בעצמן. נגיד לדוגמה, עיריית חולון היא עצמאית, יש כמה עשרות כיום בישראל, וזה מאפשר להם לעשות כל מיני דברים, כמו להגדיל שטחי ציבור, כמו להוסיף זכויות בנייה, לבנות לגובה, כל מיני דברים שלרוב עירייה לא יכולה לעשות. אם אני אתן איזשהו סיפור, יש פרק שאנחנו דיברנו על מפרץ ההזדמנויות של חיפה. והלכנו, היינו הרבה בחיפה וגם בקריות, ובקריות הלכנו לראות גם את קריית חיים הערבית וגם את קריית ים, שהן כאילו מרגישות כמו שתי שכונות, אחת ליד השנייה, אבל קריית ים היא עירייה בפני עצמה, ואני זוכר שהמתווכים סיפרו לנו איזה חגיגה יש בקריית ים שאפשר לאשר פחות או יותר כל דבר, ובדיוק מהסיבה הזאת, מלכתחילה, הסמכויות של הוועדות המקומיות הן סמכויות מאוד מוגבלות לבניינים בגובה מסוים, בצורה מסוימת, כך שלא יהיה מצב שראש עיר שהוא מושחת יאפשר מגדל גבוה באיזשהו מקום שזה לא אמור להיות. דיברנו מקודם על ירושלים, אז אולמרט בהולילנד, בנייני הולילנד, אני מקווה שהוא לא יתבע אותי, אבל ממה שאני זוכר, הוא קיבל שם שוחד עבור הבנייה שלה, או אישור, או העלמת העין.
הוא גם ישב בכלא על השוחד הזה.
הוא גם ישב בכלא, אז אני פחות חושש מזה שהוא יתבע אותי, אבל כן, זה משהו ששווה לשים אליו לב. אז זה קצת ברמה התכנונית. כן, אני רוצה להתייחס טיפה לתמ"א 38, ויש כל מיני תמ"אות, יש תמ"א 35, תמ"א 70, יש כל מיני תמ"אות שאנחנו הולכים לדבר עליהן, כי הן סופר סופר רלוונטיות אלינו כמשקיעים, שרוצים להכיר מה הולך לקרות במדינת ישראל בשנים הקרובות, איפה הולך להיות העצמת זכויות מסיבית, איפה כדאי להשקיע. זה דברים שאם מכירים אותם, אפשר לעשות מהם מתנים.
אפשר גם לזהות עסקאות שהן יוצאות דופן, מטורף. שרוב האנשים פשוט לא יודעים איך לנתח אותן, ואפשר גם להימנע מהרבה עסקאות שאנחנו מבינים שהולכות כנגד המגמה התכנונית, ושעלולות להיתקע הרבה מאוד זמן.
נכון, נכון. עכשיו נגיד תמ"א 38, שזו תוכנית שהיא מושמצת, והיא הייתה אמורה עכשיו להסתיים, והעריכו אותה בחלק מהמקומות, ואמרו אולי יהיה את מתווה של חלופת שקד, ואז אמרו זה יהיה תוכניות מבניות. יש כל מיני שמות למה עושים עם הבניינים הקטנים, שאי אפשר לעשות להם פינוי-בינוי, מה החלופה שיש להם, אבל תמ"א 38 הייתה תוכנית, שהייתה תוכנית מתאר ארצית, והרשות המקומית יכלה לסנוע את התוכנית עד כמה שהיא רצתה, וסנעו את התוכניות האלה, במיוחד ערים כמו רמת גן, ועדיין הם היו חייבים למלא ולאשר את התוכניות האלה של התמ"א, בגבול הסביר, מכיוון שזה תוכנית שהיא ברמה יותר גבוהה, ושצריך לציית לה. התמ"א מקנה זכויות, זאת אומרת, יכול להיות בניין שמתוקף התב"ע שלו, אי אפשר להוסיף לו זכויות בכלל, זכויות בניין, אבל בגלל מתוקף התמ"א אפשר. אז זה משהו זה העיסוק של אדריכלים. אגב, הרבה פעמים כשאנחנו באים לבחון עסקה, שווה לעזר גם באדריכל בשביל להבין מה האפשרויות שאפשר לבנות על מגרש מסוים, שינויים שאפשר לעשות, אם מכוח תוכנית אחת או תוכנית אחרת. לפעמים אנחנו מגלים שיש מקומות שיש העצמת זכויות שהיא מסיבית, שלא תמיד מתומחרת פנימה. עכשיו גיא, בפרק הבא אני חושב שניגע בשלבים של קניית דירה מקבלן, ממש ברמה הפרקטית, אבל אני חושב שלפני כן כדאי לעצור ולהבין את הצנרת התכנונית כולה, מאלף עטף, מה השלבים שהיזם עובר בדרך כשהוא בונה בניין. זה גם יבוא לידי ביטוי כשאנחנו נרצה להגיע מהצד השני ולקנות את הדירות האלה. אנחנו יכולים להבין מה האינטרסים של היזם, וגם איפה אנחנו יכולים לקחת את האינטרסים האלה וליצור איזושהי ברית, איזושהי שותפות שתהיה לטובתנו. אז קודם כל יש לפעמים שינוי ייעוד, הרבה מהקרקעות הן קרקעות שהן קרקעות חקלאיות מתחילה. השינוי ייעוד של קרקע הוא תהליך ארוך, מסובך, יקר, לא תמיד אפשרי. אנחנו כולנו מכירים את האנשים שהציעו להם קרקעות באשדוד ובחדרה, שעוד שנתיים מפשירים אותם והם חיכו 30 שנה, ואמרו טוב, זה יהיה לנכדים. זה תהליך שהוא תהליך מאוד מורכב. רוב היזמים לא מתעסקים בזה בכלל. כן, היזמים הגדולים ביותר כמובן מתעסקים בזה, אבל רוב היזמים מעדיפים לקנות מגרשים שהם יכולים כבר לקדם טאבע או לקדם ישר ליתר. זה לא משהו שהם רוצים להתעסק בו יותר מדי. אחרי שהקרקע משנה ייעוד, צריך להוציא את האישורים של הוועדה הרלוונטית. זה גם פרוצדורה שיכולה לקחת קצת זמן, הייתי אומר, בין שנה לשנתיים. במקביל, מקדמים מה שנקרא פרצלציה, שזה תוכנית של איחוד וחלוקה. הרי אם אנחנו קונים עכשיו איזשהו מגרש, שהוא היה עד עכשיו שטח חקלאי, ואנחנו הולכים לבנות בו בתי ספר וכבישים ופארקים ובנייני מגורים, אז צריך לעשות איזושהי חלוקה של השטח, כמו שאנחנו מכירים מנסחי טאבו, שיש גושים וחלקות ותתי חלקות, זה השלב של הפרצלציה, ועושים אותה במקביל לבקשה להיתר בנייה. בסדר, בישראל הוציא היתר בנייה, זה תלוי מאוד ברשות המקומית, זה עניין של בין שנה, שנה וחצי, שנתיים, ורק אחרי שהרשות המקומית בדקה שבאמת התוכנית שהגשנו היא תואמת לתוכנית המתאר, אנחנו נקבל היתר בתנאים. בסדר, היתר בתנאים זה לא היתר בנייה, אנחנו עדיין לא יכולים לגשת ולבנות, אבל זה פחות או יותר סימן של ודאות שהפרויקט הולך לצאת לפועל.
מה זה אומר היתר בתנאים? מה זה התנאים?
יש כל מיני תנאים, זה משתנה מפרויקט לפרויקט, מה הוועדה המקומית דורשת מהיזם להביא, הסמכתאות, אישורים, שינויים קטנים, שרק אחריהם היא תוכל לתת לו את היתר הסופי. מבחינת חוק מחר דירות, שדיברנו עליו, ערבות חוק מחר, היזמים, כשאנחנו קונים דירות בפריסל, הם יכולים למכור דירה רק אחרי היתר בתנאים. לפני היתר בתנאים, אסור ליזם למכור דירה. אסור לו למכור דירה, הוא יכול למכור את זה בתור קרקע, הוא יכול למכור הרבה דברים, אבל למכור דירה אי אפשר. כשיש היתר בתנאים, הוא יכול לגבות עד 7% משווי הדירה או מערך העסקה, שגם הם בדרך כלל יושבים בחשבון נאמנות אצל העורך דין של היזם, וזה מה שאנחנו גם מכנים מכירת הפריסייל, שהיזם רוצה למכור כמה דירות כדי שהוא יוכל לקבל ליווי בנקאי, להתקדם ולבנות את הפרויקט, ורק אחרי שהיזם מקבל את היתר הבנייה, אז הוא יכול לגבות את מה שהוסכם, לפעמים 20-80, 30-70, ליניארי לפי התקדמות. עבודה על בנייה של בניין חדש, זה משהו שלוקח, הייתי אומר, זה מאוד משתנה בגודל הבניין, בניינים קטנים, אני לא מדבר על בתים, בניינים קטנים בין 2.5 ל-3 שנים, בניינים גדולים יותר, מגדלים, 4-5 שנים, רק לסבר את האוזן, רק לחפור 5-6 קומות מרתף למגדל, זה משהו שיכול לקחת שנה. רק החפירה, ואז יש את כל הגימורים, שזה השלב שלוקח הכי הרבה זמן בגימורים של בנייה, זה פרויקטים שלוקחים הרבה זמן. אחרי שמסיימים את העבודות, מקבלים טופס 4, זה טופס אכלוס, זה אומר שמותר לתת לקונים את המפתחות של הדירות, ושהם יעברו לגור בדירות בפועל. לרוב כעבור שנה, יש טופס נוסף שקוראים לו טופס 5, שהוא טופס גמר פרויקט, שגם הוא מתקבל כמו טופס 4 מהוועדה המקומית, שהטופס הזה אומר, מבחינתנו אנחנו רואים שאתה באמת השלמת את כל הפינות, את כל הדברים שהיו צריכים להשלים בבנייה, ואתה פה סיימת. זה תעודת גמר של הפרויקט. אני אגיד שלרוב, כאשר ישראלים באים לקנות דירות על הנייר, הממוצע הוא שאנשים קונים את הדירות האלה כשנתיים לפני האכלוס. זה הזמן שהיזמים מוציאים את רוב הדירות שלהם למחירה. תשים לב כמה התהליך פה הוא תהליך מסורבל וארוך, ולא פלא שהדירות פה כאלה יקרות. יש כל מיני תוכניות כיום שכבר מתחילים לקדם אותם, לאחד תהליכים, לזרז תהליכים, אבל בהחלט אנחנו מבינים שהיזם, כאשר הוא בא לעשות, לעבור את כל הצנרת הזאת של התכנון והבנייה, יש פה תהליך של תכנון, תהליך של רישוי, זה תהליך שלוקח הרבה מאוד זמן והרבה מאוד משאבים, וכמובן זה משתקף פנימה לתוך המחירים של הדירות שאנחנו קונים.
כן, הסחבת הזאת מהווה חלק מאוד משמעותי בעיניי, ביוקר של הדירות בישראל, ואותו הוותמל שציינת, נולד מתוך, בין היתר, מתוך המטרה של לקדם את התהליכים האלה. עכשיו, נדיב, ברור לי שמי שיקח את הפרק הזה ויפרק אותו חתיכה-חתיכה, וילמד את הדברים לעומק, אולי הוא מקבל פה את השלבים הראשונים להיות יזם נדלן. אבל איפה זה מתקשר ורלוונטי למי שרוצה פשוט לקנות דירה טובה להשקעה מקבלן?
כן, טוב, בסופו של דבר, כמו שאתה בא לקנות דירה ביד שנייה, ואתה רוצה להבין את המוטיבציה של המוכר למכור, ואת ההצעות שהוא קיבל בעבר, ואת העלויות, כמה הדירה עלתה לו בעבר, זה כלים שהם מאוד מאוד עוצמתיים במסע ומתן, הם מאפשרים לך להשתמש בעוגנים מאוד מאוד חזקים. גם כשאני מבין את התהליך התכנוני, את המסע שעבר היזם לבנות את הדירות, את האינטרסים שיש ליזם בתוך הפרויקט, אני יכול לנצל את זה לטובתי, ולבנות לעצמי עסקה יותר טובה, ומה שאנחנו נעשה בפרק הבא, זה לדבר על התהליך הזה של קניית דירה, ממש השלבים הראשונים עד קבלת המפתח, מתוך הזווית של המשקיע, ואנחנו ננסה לראות לא רק מהם הדגשים החשובים ביותר ברמה הפרקטית בקנייה של דירה, אלא גם כיצד אנחנו יכולים להשתמש בהיכרות שלנו עם תהליך התכנון, כדי למצוא לעצמנו עסקה שהיא יותר טובה. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אפיקה פיננסים, בכתובת אפיקה.פייננס.
אין לראות בנאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.